אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום לכם, מה קורה כאן? ההסקט של אחורי הקלעים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו בפרק נוסף, והיום האורח שלנו הוא איתי הרמן, הצ'ייסר.
אהלן,
שלום.
מה קורה ליאור?
בסדר, מה שלומך?
מצוין.
תודה רבה שבאת. אנחנו, למי שלא מכיר את הפודקאסט הזה, ההסקט הזה, אנחנו בכל שבוע מארחים אדם, דמות אחרת מתאגיד השידור הישראלי. בדרך כלל אנחנו מארחים עיתונאים, לפעמים אנחנו ככה פולשים לעולמות שהם לא עיתונאים, והיום אנחנו באמת אולי הולכים אל שעשועון הלהיט של התאגיד. זה, כן, זו הצלחה,
זה מה שזה.
זה, כן, לחלוטין, כן. המרדף, ואתה הוא הרודף, כלומר, הצ'ייסר.
נכון.
אגב, מעניין.
רודפן.
רודפן?
כן, היה מי שבדק רודפן בעברית, כן. גם למשקה, אגב, הוא נקרא רודפן.
הצ'ייסר שאתה מקבל בבר, כאילו, על הבר, הפינוק הזה, זה רודפן.
רודפן, כן.
ולמה לא קראו לך רודפן, אלא קראו לך צ'ייסר?
תחשוב לבד.
זה קצת...
לא, אגב, בהתחלה לא ידעו על רודפן, אבל באמת היה חשש שרודף, באמת יוציאו עליי דין רודף.
רודף שזה יותר מדי דרמטי אולי.
כן, כן, לא רצו להיכנס לכל העניין הזה. וצ'ייסר, אני חשבתי שזו מילה שקשה להגות, אבל וואו, היא תפסה.
היא תפסה.
כן, טוב שזה נשאר צ'ייסר, זה ממש תפס.
אז טוב שבאת אלינו, אז העונה שלישית, וכבר בעונה הזו הרייטינג גבוה ויפה, נכון? אנחנו מדברים על אזורי ה-6%.
נכון, כבר עשינו יותר בקיץ, אגב, אני חייב להגיד, כן, כן, אבל אנחנו תופסים תאוצה וזה הולך למקום טוב.
אז יש לאן לשאוף, ונגיד רק שהצוות שאיתי באולפן זה מנור בראון, שהוא המפיק והעורך, ודימה קרנצוב על הטכנאות, אני ליאור אברבך, למי שמתעניין לדעת. אז איתי, תראה, זו עונה שלישית כבר, וספר לי איך חייך השתנו מאז שהפכת להיות הצ'ייסר.
מהקצה אל הקצה.
כי תראה, אנחנו מכירים שנים, ובעצם אני מכיר אותך מתוך עולמך כמי שבאמת כותב את החידות, וכותב את השאלות בשעשוענים השונים, ומי שמפתח פורמטים, וחושב על פורמטים של שעשוענים, ופתאום אתה לחלוטין בפרונט.
נכון, בעצם באמת איך שהייתה הפנייה אליי לגבי הנושא הזה, זה באמת היה הדבר הכי מנוגד לטבע שלי, כמו שחשבתי שהוא, בזמן שפנו אליי, וזה מה שבאמת ריתק אותי, ואמרתי, אוקיי, בוא ננסה ונראה, ובאמת הלכתי לבדוק ביוטיוב פרקים של הפורמט האנגלי, The Chase הוא נקרא, ואמרתי, וואו, מגניב, אני יכול לעשות את זה, יש לי את הידע, אין לי מושג איך אני מול מצלמה, פשוט לא היה לי שום מושג. ואז התחילו הסימולציות, ופשוט אמרו לי שאני טוב. אמרו לי שאני טוב, ושאני ממשיך, ושזה הולך לקרות כנראה איתי. אחד הדברים שלמדתי זה שאני מרגיש אין לי שום יכולת להבין איך הדברים מתקבלים על המסך כשאני נמצא שם, על הכיסא.
מה זאת אומרת?
יש קטעים שנגיד מאוד מצחיקים אותי, ואחר כך שאני רואה את התוכנית, או שהורידו אותם, שזה הכי מביש כעורך.
אז מה שאתה אומר, אתה נתון שם בחוסר מודעות מוחלט.
כן, אבל לפחות אני מודע לזה שאני לא מודע. זה הדבר היחידי.
ואתה לא מבין מה בעצם עובד, מה לא עובד.
לא, אתה לא באמת חושב. אני חושב שעשיתי משהו מאוד מפדח. לא, זה ממש לא מורגש, כל מיני כאלה, המון המון קטעים כאלה. והתחושה היא באמת... היא באמת מוזרה. זה משהו מאוד אחר, אבל מאוד מאוד כיפי מהרגע הראשון, אני חייב להגיד.
כן, כן, אבל אחרי מה שקורה על המסך או באולפן עבורך, יש את הרחוב.
כן.
צריך להגיד, קוראים לך דברים נהדרים מאז שהמרדף יצא לדרך, נכון? גם תוכנית רדיו וגם טור בעיתון.
נכון.
ובכלל נוכחות תקשורתית מאוד מאוד גדולה, אולי אתה מפצה על כל השנים הללו שאתה לא היית בפרונט.
הסבר, אני לא, בסדר, אני מקבל את ההסבר הזה.
כן, לא, יש לך הסבר אחר?
קודם כל, כן, זה באמת החזיר אותי לאיזושהי תקופה נגיד בתיכון, אני אומר, אופנו, הייתה להקת רוק וכל כך אהבתי את זה, והחלטתי להסתיר את זה עם הזמן, זאת אומרת להסתיר את זה מעצמי. פתאום הרגשתי אותו דבר שבעצם נורא כיף לי על הפרונט, מול המצלמות, על הבמה.
זאת אומרת, זה היה בך כל הזמן.
היה, כן, לא, זה ברור, זה הבנתי את זה מהר מאוד, כשבאמת ביום הצילומים הראשון אמרתי, זה הכיף הזה. אני זוכר את זה, וזה התחבא, זה 30 שנה בערך.
ואיך אתה עם המגע ברחוב?
הוא מאוד כיפי, חייב להגיד. תראה, אני אספר לך ככה, כשזה התחיל, אז הרגשתי שיש איזה פילטר שהתוכנית הזאת עושה, כי היא נתפסת. היא כנראה גם מאוד אינטליגנטית.
כן.
אז הרגשתי שאנשים מאוד ברמה ניגשים אליי. וזה היה נכון, נגיד, זה עדיין נכון, אבל בשנה בחודשים האחרונים, זה כבר יותר הדבר הזה של סלביות, של אתה מאיפשהו בטלוויזיה, נכון?
כן, אז לא יודעים לשייך.
כן, אין את הפילטור הזה, כנראה, כן, כי כבר יש שלטי חוצות.
ומה, שואלים אותך שאלות ברחוב? זאת אומרת, תענה על טריוויה כזה? בודקים אותך את חוכמתך כל הזמן?
ברחוב כנראה לא מספיקים לשאול שאלות, אבל אני עושה הרצאות, ושם אני אפילו מאפשר, יש אנשים שבאים מוכנים עם שאלות.
מה אתה אומר?
וכדי באמת לנתב את זה נכון, אני מחלק דפים עם כשירשמו שאלה עם שלוש תשובות, ואז אני, יש חלק בהרצאה שאני מראה בעיקר איך אני עונה על שאלות גם כשאין לי מושג מה התשובה.
כן.
זה גם קורה לי בתוכנית, אבל באמת זה מה שקורה לי הרבה פעמים בהרצאות, כן, הולך לי טוב, אני יודע לעשות את זה.
זה המופע שלך בעצם.
זה המופע, כן.
להטוטן, להטוטן טריוויה, זה מה שאתה.
כן, כי אני אגיד לך מה, וזה באמת העניין הזה של כל כך הרבה שנים בכתיבה ובעריכה, אתה מבין מה אנשים ניסו, זאת אומרת, זה להיכנס לראש של מי שכתב את השאלה, בין אם זה כותב מקצועי, וגם כותב לא מקצועי. אני בדרך כלל מצליח להיכנס לראש של מי שכתב את השאלה.
כן, זו באמת השאלה, האם זה טריק? זאת אומרת, זה להבין את המנגנון, להבין את השיטה, איך היא עובדת? זה המון ידע רלוונטי או לא רלוונטי, או חוכמה? זה קשור בחוכמה?
יש איזושהי חוכמה, והחוכמה זה המילה שהכי קשה לי איתה, כי אני לא באמת יודע להגדיר, בוא נלך מהבסיס. הבסיס זה ידע כללי רחב, דברים שאני באמת זוכר, בעיקר ממזמן, זאת אומרת, שנות בית ספר, אני זוכר מה הלך שם. מה שהרבה מאוד אנשים אומרים, גמרנו בית ספר, גמרנו בגרויות, וזהו, והמפתח נזרק ולא יודעים איפה הכל נמצא, אז אצלי זה לא ככה. אבל אז קודם כל זה, כשאני אומר אני מנחש תשובות או מנחש טוב, אז אוקיי, זה מתבסס על איזשהו ידע מוקדם. זה לא באמת ניחוש טוטלי, זה לא לזרוק מספרים. וכן יש את האלמנט של מה שדיברתי עליו, שאני מבין קצת את המנגנונים איך הם עובדים. זה נמצא שם, וזה עוזר לי בניחושים, בעיקר באמריקאי כמובן, לא סתם. וזה באמת דברים שאפשר אגב ללמוד, זה אפשר ללמוד, זה כמו טריק כזה.
כאלימינציה?
כן, זאת אלימינציה. לא, אז אני אספר. הנה, אני מגלה. בבקשה. מגלה סודות. בשאלות אמריקאיות, באמת, לפעמים, יש איזושהי תשובה שהיא בולטת במוזרות שלה. היא לא שייכת. אני אתן דוגמה, נגיד, קלאסית, יחסית קלה. מהי עיר הבירה של טקסס, דלס, יוסטון או אוסטין? אז דלס ויוסטון נערים גדולות וראויות ונהדרות. מה אוסטין עושה שם? אז כבר היא חשודה. אז לא הייתה שאלה אם התשובה היא פשוט דלס או יוסטון, ולכן ללכת על התשובה הזאת.
התשובה החריגה.
כן.
לא מתגלגלת מיד על הלשון.
נכון, כי אחרת, עכשיו, רק אני חייב, הזהרה לא תמיד עובד. זה פשוט לא תמיד עובד, ולא תמיד אתה מצליח לפרש את זה, אבל אחרת למה כתבו את השאלה? או דוגמה זה, מה אחוזי הגיוס לצהל בכלל האוכלוסייה? 50, 60 או 70 אחוז? אז 70 אחוז זה איזו תשובה שאולי אנשים, לפחות עדי, הייתי חושב עליה מראש, אוקיי, מקזז חרדים וערבים, והנה הגענו ל-70 אחוז. אז לא, השאלה הזאת לא הייתה נכתבת.
אם זה היה 70 אחוז.
70 אחוז, ולכן ללכת על הקיצוני הנמוך, והתשובה היא 50 אחוז.
כן.
אז זה עשיתי מתוך, באמת לא מתוך ידע.
זאת אומרת, התשובות שהן הקיצוניות והמופרכות על פניו, הן סביר להניח הנכונות.
כשאני מנחש, כן. כן, זה שאלות מז'אנר אחר, באמת, אתה צריך לדעת מי אמר ומי היה בסרט, אז באמת קצת קשה. אבל כן, לשים לב לדברים האלה, חד משמעית. זה טריק שעובד הרבה.
כן, אז זה טריק, אבל כמו שאתה אומר, יש גם המון המון צבירה של ידע.
נכון.
ואיך, מה, זה מבנה מוח? זה איזשהו כישרון מיוחד לזכור יותר מהאדם השגרתי?
אז אני שנה וחצי חוקר את העניין הזה באמת, וברצינות על עצמי, כי לא יודע כל כך מה לענות. זאת אומרת, מבחינתי אני... קודם כל יש הרבה אנשים כמוני, אני חייב להגיד. אני לא מרגיש כזה יוניק. אז יש לי עוד כל מיני תכונות שקשורות לזה שהידע שלי באמת איכשהו התמקד במה שצריך עבור שעשועונים, וגם יש באמת את עניין ההופעה בטלוויזיה, איך היא מתקבלת. אז עכשיו אני שם את זה בצד. לגבי איך אני באמת זוכר ויודע, אני שמתי לב, אוקיי, אני אתן לך את הגרסה הקצרה יותר. המומחים למוח אומרים שהזיכרונות שהכי זוכרים טוב, הם קשורים לאזורים של הרגש. Mm-hmm. למשל, שאלה הקלאסית, איפה היית ברצח רבין וכן כן. הלאה.
כלומר, אתה מתחבר למה שהרגשת באותו רגע, ולכן כן. אתה זוכר טוב את האירוע.
וכשאני מקדד את בעצם המידע איכשהו מקודד, כשאני מקדד את מה שאני רוצה לזכור, הרבה מאוד פעמים זה קשור לרגש שהרגשתי, mm-hmm. מקשר או ואו מקשר את זה בכלל לדברים אחרים, באמת דברים, זה לא חייב להיות רצח, מוות וזכייה או משהו כזה, זה יכול להיות, זה פשוט משהו שקשור להרגשה, למשהו שאני מרגיש, מוזיקה שאני אוהב, משהו שקרה לי באותו יום,
כן, אבל בירות של מדינות, איך זה קשור לרגשות? איך זה מתחבר?
אם הייתי שם, אז זה קשור.
כן, כמובן.
אז בסדר, אוקיי, שוב, זה לא תופס על הכל, אבל אני שמתי לב למשל, הנה למשל, הייתה שאלה שמאוד הרגשתי לגביה, בנושא של ג'אז, אני לא מומחה ג'אז גדול, אבל אני יודע שאני יודע הרבה יותר, ואני כן מכיר ואוהב. וכשהייתה שאלה על ג'אז, אז הרגשתי שאני חייב לדעת, זה הצ'ייסר איתי הרמן צריך לדעת את הדבר הזה, וזה מביא אותי לאיזשהו מקום רגשי, שלפעמים אגב מגבלבל, אבל בדרך כלל ממש עוזר. אז בדקו לי את המוח.
מה, סיטי כזה?
כן, זה משהו שהוא לא, אתה יודע, זה אנשים רציניים, אז אני לא רוצה, זה איזשהו, כמה ניסויים שהייתי בהם.
באחרונה?
לאחרונה, כן, בשנה האחרונה.
מה קורה בניסוי כזה?
או שבודקים זיכרון, בדיקות של זיכרון רגילות כאלה, שזה זיכרון של מספרים, שזה פחות מעניין אותי.
כן.
אבל גם ככה איזה משהו ככה לא מוסמך, אז אני לא רוצה פה להגיד זה, אבל לגבי שאלות טריוויה עם דרגת קושי עולה.
אהה. אבל מה, מחברים לך אלקטרודות או משהו?
כן, ואז רואים... ואז רואים איזה אזורים במוח פעילים, או סוג הפעילות של המוח. יש את האזורים של הניהוליים, שהם עובדים בדרך כלל אצל אנשים שצריכים לזכור דברים, בין אם זה טריוויה או בין אם זה מספרים, ויש את האזורים הרגשיים, יש כל מיני... אצלי הרגשי זה שעובד. האזור הניהולי שיש בדרך כלל לאנשים, שקט מאוד, שקט מאוד, כן.
אז אתה בעצם מאוד חשוף רגשית. אדם חשוף רגשית, אתה גם מרגיש שאתה אדם רגיש ביום יום שלך? כלומר, זה לוקח דברים ללב? או רגשן אפילו?
כנראה שאתה צודק. לא ידעתי שאני בשיחה אישית עם נהדר, אגב, אני אוהב את זה.
זה לגמרי זה.
זה בסדר, כנראה שכן.
כי זה מעניין, כי כשאנחנו רואים את הדמות הזו שם במעלה המדרון הזה, הפודיום הזה, והוא נראה אדם מאוד מאוד קר ומחושב כזה, ואפילו יהיר, יהיר, שזה חלק מההצגה?
כן, אני חושב, כן, כן, כן. זה יוצא לי מעצמי. בהתחלה, אגב, ראיתי את הצ'ייסרים האנגלים וניסיתי לסגל משהו מהם, שיש שם ממש, הם עבדו כדי להיות יהירים, גם פגשנו איזה מישהו מההפקה האנגלית, שהוא ממש, ונתן לי טיפים, ואני ממש לפני התוכנית ניסיתי לעבוד, והיה לי כל מיני טריקים של באמת איך להיות יותר יהיר, זה התקבל מאוד לא טבעי, יכול להיות שזו תכונה של הטלוויזיה הישראלית, לא אוהבים, אנחנו כנראה עם שחצן.
כן, אולי.
אולי, ולכן אנחנו לא אוהבים לראות את זה במראה. זה אחד ההסברים שמאוד אהבתי, שאני חושב שהם נכונים, ולא אוהבים, הטלוויזיה הישראלית לא אוהבת טיפוסים יהירים. וגם, אגב, זה משפט שעידו אמר לי, אמר,
זה מספיק... עידו רוזנבלום המנחה.
עידו רוזנבלום המנחה, הוא אמר לי, תקשיב, זה מספיק מפחיד שאתה עונה על כל כך הרבה שאלות, אתה לא צריך באמת יותר מזה.
אל תנפנף בזה.
כן, וזהו, והלכתי עם זה, וזה מספיק עבד, ופה ושם, כן, התחכמויות ומשהו שתקרא לזה דמות, אבל אתה יודע, זה גם ההומור שלי, אז זה בסדר, זה מסתדר לי. אבל אני חושב, מה שאתה צריך להסתכל עליו יותר, באמת זה באמת מרדף הגמר. שמה הלחץ הוא אמיתי, ואני באירוע ספורט, מבחינתי, אירוע ספורט ברמה מאוד גבוהה, ושמה אתה רואה את הדברים האלה. שמה אתה רואה, וסתם אני לוקח דוגמה מהצילומים, פרק שעוד לא ראו, ושאלה מאוד פשוטה, כמו באיזה נבחרת משחק עדן עזר, והתשובה היא בלגיה, אז בסדר, זה עוד איזשהו פרט טריוויה, אתה אומר, זה כמו עיר בירה, אבל זה פשוט השחקן האהוב על הילד הקטן שלי, נמרוד. ואני רואה את השאלה, ונמרוד קופץ אצלי. אני מרגיש אותו, אני אומר, כזה.
אתה עכשיו מתרגש,
הנה, נכון, אני עוד עכשיו... כן, כן, זה עושה, הנה, זה עושה לי את זה, כי... כי יש לזה משמעות מעבר לזה שאוקיי, יש שחקן בנבחרת בלגיה. לא, יש לזה משמעויות. אני עכשיו בראש רץ לי שישבנו וראינו את המשחקים וצרחנו בגולים.
אתה מאוד, אתה יודע, כשהתחלתי לדבר איתך על מאיפה הזיכרון הזה ומאיפה אתה דיברת באמת על גיל התיכון, שאתה זוכר ממש דברים אפילו קודם, אולי מהבית ספר, ממש זוכר דברים מבית ספר, ואני חושב על זה שאתה אומר, זה מאוד מאוד מחובר אצלך גם למקום רגשי, חברתי אולי, והיום אתה, זו עבודה שלך, זאת אומרת, זו עבודה, אני חושב שזה, אתה יודע, תקן אותי אם אני טוב, אז זה נראה שזה גובה מחיר גדול מאוד, המחיר רגשי גדול, זה מתיש.
בגדול, לא.
לא?
זה משהו שאני כנראה רגיל אליו, זאת אומרת, עוד פעם, גם מה אני עושה, ואני גם מרצה על זה, יש כל מיני טכניקות שאני... מבין שאני משתמש בהם, ועכשיו אני יודע לספר עליהם, אבל זה בעקבות איזשהו ניתוח, איזשהו באמת מסע שאני נמצא בו. ולפעמים שואלים אותי את העניין הזה של כאילו, אז מה, אז אתה נורא... לא, אז אני עושה את זה באמת באופן לא מודע, כנראה מגיל 5-6 באמת, את הדבר הזה של הקידוד. וזה נורא כיף, זה באמת ספורטיבי בעיניי. אני, אתה יודע, אנחנו מצלמים 3 תוכניות ביום, הרבה פעמים שאומרים, כשאני מספר את זה, אז אומרים, וואו, איך אתה גמור בסוף היום? עכשיו, בסוף היום מה שקורה, זה תמיד מסתיים במרדף הגמר. האדרנלין בסיאו. ההרגשה בסוף היום היא, למה לא מצלמים עוד תוכנית? בואו נמשיך.
תנו לי עוד.
תנו לי עוד. זה כיף בלתי רגיל, זה אדרנלין. אז אני חושב שזה יותר מקום אדרנליני כזה, זה לא שכל פעם אני... זה לא באמת טיפול פסיכולוגי מה שעובר שם, למרות שלפעמים זה קצת כזה.
אבל אתה זוכר את הפרטים, אתה זוכר את באמת את פרטי הטריוויה, את הנקודות, את השמות, את התאריכים, או שאתה זוכר ממש אירועים...
אז אני זוכר, אז קודם כל זה באמת סיפורים, עוד דבר שהמדע יודע להגיד.
שעוזר לזכור.
כן, אתה זוכר סיפורים, זאת אומרת, כל הדברים האלה שהם באמת, בוא תשנן את רשימת הרי הבירה וכן הלאה, לא עוזרים בטווח הארוך. ובאמת אין לי את זה, אני באמת זוכר סיפורים, ולכן גם בתוכנית כששואלים שאלות אמריקאיות, ואני תמיד נותן את ההסבר הקטן אחרי משהו שבתאגיד אמרו לי, התאגיד מתעקש שתנסה. ואז אמרתי, אוקיי, אני אעשה גם מיטב יכולתי, אבל אז ראיתי שבאמת כמעט על כל שאלה, אני יודע להגיד עוד משהו, כי זה תמיד סיפור. זה דבר אחד, ודבר שני, באמת, הקונטקסט האישי שלי, של מתי, לא תמיד, אבל אני יכול להביא את הקונטקסט של מתי זה היה. לפעמים זה נורא פשוט, זאת המורה היא מכיתה ג' שסיפרה. או שבזה באמת איזשהו משהו, אתה יודע, עדן עזר בלגיה, אז יש, אין, אני...
אבל גם בחיי היומיום שלך, אתה יודע לשחזר שיחות שלמות, נגיד עם אשתך, כשבוויכוח, שאשתך דנה, שאנחנו מכיר אותה גם, בוויכוח אתה אומר לה, לא נכון, מה שהיה זה שאת אמרת כך וכך 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 וכך, יש בכלל טעם להתווכח איתך?
קודם כל היא זוכרת את הדברים האלה, לא פחות טוב ממני, אז באמת אין טעם.
כן.
יש לה את זה לגמרי. אתה יודע, אני, אגב, זה נושא אחר, אני סליח, אני לא עונה לך, אבל אני לא כזה וכחן טוב. אני אסביר לך למה, בגלל שמה שאתה אמרת הוא נכון. אני באמת, אני זוכר בצורה כזאת, שאני לא באמת מצליח לשכנע אנשים. הבנתי שהנשק הזה של כן, אני יודע ומה היה וכאלה, הוא לא, אולי באמת קטלני מדי, ואנשים לא אוהבים לשמוע אותו, אז אני לא משתמש בו כל כך. אני בדרך כלל, אם יש ויכוחים, בעיקר על ידע, אתה נכנסת עכשיו למקומות באמת יותר מדי אמוציונליים, אני בדרך כלל נסוג אחורה, לא כי אני מוותר, כי אני אומר, אוקיי, אני צודק, הוא טועה. שיברר לבד.
וואי בדר.
כן, ממש.
כן.
כן, התווכח איתי מישהו באחת ההרצאות האחרונות, הופיעה שאלה, באיזו ארץ נולד רשי? התשובה היא צרפת, והוא אמר, תקשיב, זה גרמניה, אני מוכר. אמרתי, טוב, בבקשה. בבקשה תפתח עכשיו ויקיפדיה, עזוב אותי.
כן, אז כלומר אתה אומר, אני יוצא מנקודת הנחה שגם ככה אני יודע יותר או זוכר יותר ממרבית האנשים, אז למה להוכיח אותם בעניין הזה?
עד כדי כך, כן, אני זה, וכן, ולהתחיל לספר סיפורים של איפה הייתי כשזה קרה, זה לאו דווקא, אותי זה משכנע, אני לא בטוח שזה עובד על אחרים, כן, כנימוק.
כן. אתה יודע, סיפרת קצת על באמת שלוש תוכניות ביום, בוא נדבר על, באמת על הפורמט.
כן.
ומאוד מאוד חשוב להגיד את זה. אתה לא יודע אף אחת מהשאלות שהולכות להישאל מראש.
נכון.
גם אין איתך אפילו תיאום של תחומים?
לא. לא, לא. אין שום דבר. אין שום דבר.
כלומר, אתה מגיע לאולפנים, איפה זה מצולם?
בהרצליה בעונה האחרונה, שתי עונות ראשונות בפתח תקווה, כן.
אולפני הרצליה?
אולפני הרצליה, כן, אולפני ספר אחד.
שם, אז שם אתם מצלמים את זה, אתה מגיע ליום צילום של שלושה, אתה פוגש את המתמודדים לפני, איך אתה מתכונן ליום צילום?
קודם כל, או, דווקא על זה התחלת, העניין הזה של המתמודדים, וגם בכלל המערכת, כל מי שקשור למערכת השאלות, אז יש הפרדה מוחלטת, זאת אומרת, אני מגיע, בכל רגע נתון יש לפחות בן אדם אחד שיודע איפה אני נמצא, כי אם אני זז, אז אגב, הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? תמיד אני צריך לבקש רשות.
ללכת לאנשהו.
ללכת אם אני, וגם אני לא צריך ללכת, יש, לוקחים אותי.
אוקיי.
כדי שלא ייווצר שום מגע, אגב, בעיקר לא עם המתמודדים, שם יש איזשהו חשש, זה בנוהל, אני לא יודע, לא, אני מקווה שאין חשש אמיתי של קומבינות עם עם המתמודדים, אבל ולא רק למראית עין, אז באמת אני
כלומר, ממש מקפידים על על העניין. אני חושב, אני מניח שיש גם איזשהו אפקט טלוויזיוני כשהם רואים אותך לראשונה רק על הפודיום שם למעלה, נכון? ואז זה יוצר אצלם איזושהי תחושה.
היו מקרים שבמסדרונות הצטלבו מבטים, אבל זה היה פאק רציני מאוד, אז כאילו, כן, אבל אז אני אומר, כן, זה דבר שיכול לקרות, אבל הפרדה היא באמת מוחלטת.
כן.
עכשיו אני בא ובאמת מנסה, תראה, כל עונה זה קצת אחרת, מנסה קצת להירגע. עכשיו, באולפני הרצליה אהבתי לשבת למטה, ממש באולפן מאחורי דווקא כמה דקות טובות לפני התוכנית, וככה לשבת, להתרכז. טריק חדש מהעונה האחרונה, אני כן, יש לי איזשהו דף של דברים שכאילו אני אומר, אני אחזור על זה כדי להיכנס. כדי להיכנס כאילו לאיזשהו מוד, אז יש כל מיני פרטים שכן רציתי לזכור ולשנן.
למה דווקא את הפרטים האלה? הרי אתה לעולם לא יכול לדעת מה תשאל.
אז אני אגיד לך, בעונה, אז ככה. אז קודם כל זה חצי לא מדויק. חצי מדויק, חצי לא מדויק. תראה, גם ככותב שאלות, כשהיה קורה איזשהו משהו דרמטי במדינה, או משהו פיקנטי במדינה, אז הייתי אומר, אהו, איזה יופי, זה רעיון מצוין לשאלה. עכשיו זה אותו דבר, כי אני אומר, וואו, הולכים לשאול על זה כנראה במרדף. למשל, ראיתי את טקס הדלקת המסעות, ואבשלום קור נשק חייל לפני שהוא. אמרתי, זאת שאלה נהדרת לכתוב עליה, בטח היא תופיע בעונה, ספוילר, היא באמת מופיעה.
כי אתה חושב כמו האנשים שכותבים את השאלות.
כן,
כי זה דבר שעשית בעצמך.
נכון, עכשיו אנחנו מקליטים לפני שידור ספשייל 2018, סיכום השנה, ומה שקרה זה שבאמת התכוננתי, וזה מה שדבר שאני בדרך כלל לא עושה, אני לא מתכונן לתוכנית באמת, מעבר למה שאמרתי, זה הדבר הפיקנטי, אבל ל-2018 התכוננתי, וזה אומר שבאמת אספתי קצת פרטים, ואני חושב שבתוכנית יש באמת כמה שאלות, שפה ושם, אבל זה בהחלט נוכח שם שאלות שהתכוננתי להם והופיעו.
כן.
לגמרי. כי באמת לגמרי. כי אמרתי, מה זה הדבר הזה? ואז אמרו, יש עכשיו משהו, דודו פרוק. זה היה ממש איזה שלושה ימים לפני זה, אז אמרתי, טוב, נפתח, נראה מה זה דודו פרוק.
נראה מה זה הדבר הזה? ומה שמו האמיתי של דודו פרוק? זו הייתה השאלה, או
לא, השאלה הייתה, מי שר ערק, ערק, ערק.
אה.
אני חושב שאי אפשר היה יותר מדי לחלוב ממני, אבל ממש אבל באמת
אגב, בשביל זה אתה צריך גם ללכת לבדוק מזה, לשמוע, לקרשרים.
אז, זה, אז כבר שמעתי את השם דודו פרוק, אמרתי, אני לא אזכור את זה בחיים, ואז באמת, וזה היה ממש לפני שצילמת הספשייל הזה, הלכתי, פתחתי ביוטיוב, אחרי שאתה רואה קליפ של דודו פרוק, אתה זוכר אותו?
אתה זוכר אותו, הייתי, זה בהחלט מעורר רגשות.
וזה מעורר רגשות, לגמרי, זה לגמרי שם.
כן.
בעונה הראשונה, אני זוכר שבאמת קצת הכנתי לי רשימות, והייתי משנן דברים, וזה היה, זה היה די דופק אותי. הייתי מתבלבל, הייתי חושב, הנה השאלה, ולא הייתי מצליח.
כן.
כן, זה דווקא, יש לי סיפורים הפוכים, כן. אלרועי כהן נפרד משיר אל מליח.
כן.
אתה רואה, אני כמעט נפל עכשיו. אתה רואה, עלה לי הדופק עכשיו בשנייה.
כדורגלן, דוגמנית.
בדיוק, כדורגלן, דוגמנית, רשמתי את זה, אמרתי, זה לא, כאילו, זה לא טבעי. רשמתי, שיננתי, שיננתי, ואז הופיעה השאלה, עם איזה דוגמנית, עם איזה כדורגלן התחתנה אילנה, אילנה גפן, אני רוצה להגיד. וכיוון שהשאלה הייתה בנושא אחר, ואצלי אלרועי כהן היה כל הזמן בראש, והיה לקח לי המון זמן עד שנזכרתי שזה אריק בנאדו.
כן.
ואז אמרתי לעצמי, אל תשנן, אל תשנן. הגעתי עכשיו למקום שבו אני באמת יכול לשבת ולחזור קצת על דברים, וזה באמת רק כדי להיכנס לקצב. זה...
כן,
זה אז... עוזר לי, וואו, אולי שאלה אחת בחמש תוכניות שבאמת כן. התכוננתי
להם. עכשיו, באמת, בוא נדבר על מערכת היחסים הזו שבינך לבין הכותבים. כי הכותבים, הרי המטרה הגדולה שלהם היא להפיל אותך.
אז אני די בטוח שזה לא ככה. זאת אומרת, יש שאלות אולי שהן באמת מבלבלות, כן? אגב, אני יכול להגיד לך, כמי שכתב לכל מיני שעשונים, קודם כל בדרך כלל, או באמת הכלל הגדול הוא שזה לא שבאמת מנסים להפיל לא מתמודד רגיל ולא את הצ'ייסר. במרדף השאלות הם, אחד הדברים שאני צפיתי בתוכנית, הם באמת לעניין הזה של הידע. אין פה איזה, אין פה יותר, אין באמת שאלות של ניחושים ופיקנטריה אזוטרית באמת, אלא דברים שהם חשובים, שהם באזורי הידע של מרחאות או בלי מרחאות מה שישראלי צריך לדעת.
כן.
אז אני לא חושב שזה שם. אני לא חושב שזה שם.
כן, כלומר, זה... אתה מכיר אותם? זאת אומרת, אתה מאותה ברנז'ה של כותבי...
כן, זהו, זה... הגילוי הנאות הוא שבאמת עבדתי מחלקם בעבר, לגמרי, כן. אז
שאלה אם יושבים בחדר הכותבים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל אם יושבים בחדר הכותבים, אומרים, או, זה איתי לא ידע בטוח.
שמע, קודם כל יכול להיות, ואני באמת לא יודע. אני לא... תראה, אני יודע ש... שאנשים מאוד שמחים שאני טועה. ואני בטוח שזה קורה גם לכותבים. אני חושב שהשמחה היא יותר שהם ידעו משהו שאני לא ידעתי.
כן.
ובאמת הצליחו לבלבל אותי, אבל אני לא חושב שזה... זאת לא הכותרת של התוכנית. ולמיטב לידיעתי אין חדר כותבים. וזה אני אומר לך מתוך ניסיון.
באמת?
לא, הם יושבים בבית, כותבים ושולחים שאלות. יש מי שעורך ומרכז את זה. הוא אולי יושב בחדר בקרה באולפן, אבל אני לא חושב, הפורמט הוא לא להפיל את הצ'ייסר, הפורמט הוא לשאול שאלות, אני יודע חלק נכבד, אחוז גבוה מאוד של התשובות, והמתמודדים הם אלה שצריכים להתגבר על קושי גדול כדי לנצח. זה לא איזושהי התחסדות שאני אומר, הפורמט הוא לא עליי, כן? כי זה כן, בסדר, אני יודע ש... שגם באים, גם באים לראות אותי וגם באים, אבל הסיפור הוא שמתמודדים באים ומנסים להוציא כסף. איך הם עושים את זה? הם צריכים להתגבר על גוליית.
כן.
סליחה על הצניעות.
כן.
צריכים להתגבר על גוליית, ובוא נראה, גוליית בדרך כלל לא מפסיד, אבל לפעמים הוא מפסיד. פעם אחת שהוא מפסיד, איזו שמחה. על זה הפורמט.
ואתה לא לוקח את זה אישית.
שמה?
שאתה מפסיד.
תלוי איך. יש ניצחונות שלקחתי אישית. זאת אומרת, אמרתי לך, זה איזושהי חוויה ספורטיבית. ואם היה איזשהו משהו שחשבתי שלא הייתי באזון הנכון, לא התכוננתי, אגב, שוב, לא מבחינת הידע, אלא מבחינת ריכוז, אם הייתי באיזשהו מקום ששכחתי איזשהו פרט שאני חייב לדעת, אני יכול אפילו לרד מניצחון ולהגיד איך זה קרה לי. כשזה קורה לי בהפסד, זה נורא באמת.
נורא באמת? תאר לי את הרגשת הנורא באמת.
תראה, פעמיים, אני חושב שפעמיים במהלך כל ההקלטות זה היה כזה, של הרגשתי נורא באמת. פעמים אחרות זה היה, אוף, איזה מעצבן. איך נראה, לא תראה, שמה, זה ספורטאי שמגיע למשחק קובע, ואתה יודע, הכדור עומד על האנשים ומפספס, כשזה קורה, זה בסה רצינית. ואז אני תחקר את עצמי וכאלה. תשמע, היו הפסדים שיותר שמחתי מאשר בניצחון, כי אני יודע שהייתי ממש טוב, והם פשוט היו, הם פשוט שמו רף מאוד
גבוה. אתה מפרגן להם? כי אני לא הבנתי את זה עדיין, אם אתה מפרגן לאנשים שמנצחים אותך.
כשמגיע להם אני מפרגן. הייתה תוכנית, פשוט שודרה בשבוע שעבר, שאני ממש ראיתי מה קרה לי תוך כדי. היה איזשהו גומר שניצחתי ממש 3 שניות לסוף. אני הייתי בריכוז מלא. עשיתי את הכל כדי לנצח. ואני גם רואה שאני חד באמת באופן מיוחד, באמת פיקששתי איזה משהו, כמה דברים בדרך והם היו טובים. וזהו, ועשיתי הכל כדי לנצח, והצלחתי לנצח ממש כמעט על הבאזר, ומאוד מאוד שמחתי. ואני רואה על הפנים שלי שאני אומר, אוקיי, הנה, שמחתי, עשיתי את זה, כל מה שרציתי, ופתאום ראיתי אותם שם באמת עומדים ומאוכזבים, ואמרתי, וואו, רגע אחד, לא באמת ראיתי אותם עד לאותו רגע. ובאותו רגע אמרתי, וואו, באמת הגיע להם. פתאום נכנסתי לאיזושהי עמדה של צופה, שאומר, וואי, חבל, וואי, איזה פסה.
חבל בשבילם.
כן, 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 זאת אומרת, כן, איזשהו רגע של הזדהות, שאני לא יכול להציף אותו בזמן שאני באמצע התוכנית.
כן.
ממש ראיתי את המסך הזה שירד ממני.
כן, ממש. כי תשמע, זה מה שהופך אותך באמת לאישיות טלוויזיון כל כך מרתקת, כי אתה שם, אתה לגמרי זה. אין שם הצגה.
אין שם שום הצגה, כן. גם תמיד, אתה יודע, יש את אפרופו שאומרים, אם נותנים לי או איפה האוזנייה וכאלה, ואצלי, הנה אנחנו עכשיו רציתי להיות בלי האוזניות, הנה, אפשר לספר, כי לא כל כך נוח לי שיש עוד משהו באוזן, שהוא מעבר לדבר עצמו, לא מרגיש לי רגיל, וגם המקום הזה שנניח שהייתי מקבל תשובות, אני יודע שהייתי מתפקד פחות טוב, אני יודע, כי אצלי זה בא ממקום אחר, כי השליפה המהירה מגיעה מכל המקומות האלה שאמרנו, הרגשיים, המקומות האמיתיים, ואם זה מגיע ממקום של שינוי, אני צריך להגיד דברים לפרומו, וואו, כמה אני אפשר משפט יותר קצר כל הזמן, הזיכרון שלי לא נמצא במקומות האלה.
כן, זאת אומרת, אתה עובד הרבה יותר מפוזר, או ככה, התיקיות שלך לצורך העניין, אתה קורא לזה קידוד, התיקיות שלך מפוזרות בכל מיני מקומות שרק אתה יודע את הסדר שלהם, והן באות כשצריך, לא באיזה ארגון ליניארי ברור ומובהר.
זה בטח שלא. Mm-hmm. ושלא לדבר על זה, שאני מתמודד עם בעיית זיכרון רצינית ביום יום, של איפה הדברים שלי.
באמת?
לגמרי.
אוי, זה מנחם לדעת קצת.
אני חושב שכל הסיפור הזה של לזכור התחיל מזה שאני פשוט שכחן, ואני מפנים את זה בגיל 5 נגיד, אני זורק בגיל, בתור ילד קטן, ובאמת עובד על עצמי כדי לזכור.
לזכור איפה שמת את המשקפיים ואיפה שמת את הטלפון שלך. כאלה לגמרי. דברים אתה לא זוכר.
זה, עד היום אני מתמודד ועם קשיים. Mm-hmm. זאת אומרת, לא הולך. שם האחוזים שלי מאוד נמוכים.
כן, כלומר, אתה אומר באופן משמעותי.
באופן משמעותי. באופן משמעותי פחות מאנשים הרבה פחות. כן.
כן.
אני מאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז.
אהה.
כן.
שזה חלק מהעניין הזה.
זה מדיצינלי, יש גם אני לוקח, ובימים שאני לא לוקח את הריטלין, אז זה ימים שמשהו מאוד חשוב ילך לי לאיבוד, for sure.
כן, אז ממש ביום יום, חשבונות, הדברים הפשוטים של הבית.
חשבונות מתישהו אפשר להתעכב באיזה יום יומיים, כן. אבל לשכוח כרטיס אשראי ולאבד ארנק, זה דבר שאתה לא רוצה שיקרה לך אף פעם.
כן.
זה קורה, ואני עובד על זה, אני כל הזמן, כל הזמן אני מתכוון, כן. כל דקה מחיי.
כן, בתור מישהו גם שכחן כזה במקומות האלה, אז אני חושב שזה גם באיזשהו מקום גם מגדיר תושייה. נכון? כי בסוף, כשאתה נתקע בלי ארנק, אתה כבר תדע מה 1, 2, 3. על בן אדם המסודר שיום אחד ישכח את הארנק שלו איפשהו, אז הוא בבעיה מאוד גדולה, כי הוא לא יודע איך מתמודדים.
יש לזה מזכיר לזה סיפור, הזכרת את דנה, כשרק התחלנו, כשעברנו לגור ביחד, ואמרתי לה איזשהו יום, תקשיבי, אני לא מוצא את הכרטיס אשראי. לא מוצא. היא נלחצה מאוד, היא אמרה, מה זאת אומרת? רגע, נבטל. אני אמרתי, רגע, מה כבר אמרתי? שכחתי, זה דבר שקורה אחת שבוע, שבועיים, חודש, שנייה, אני רק אומר לך כדי שאני אלך ונחפש, ואל תדאגי, אנחנו נמצא, והיא באמת לא הבינה איך אני כל כך קול לגבי זה, כי רוב הפעמים, כי איכשהו היה לי ברור שזה בבית, וזה לקח עד הערב שמצאתי את הכרטיס.
כי אתה מכיר את עצמך
כן,
כבר.
כן, אז זה מצד אחד. מצד שני, באמת, זה נכון, העניין הזה של התושייה, אני מזדהה, מה אתה עושה כשננעלת, כן, אז המוח עובד, והוא יודע מה לעשות, ואיך להסתדר, ואיך לעשות את הפגישות, מוניות, וכן, כן. מסתדרים. מכיר את זה.
כן. עולמות הטריוויה בשעשוני הטריוויה, ודיברנו על כביכול על רמת הטריוויה הזו שישראלי פלוס צריך לדעת לצורך העניין. ישראלי ממוצע פלוס, בוא נגיד. בעבר היו פה תוכניות בימי רשות השידור, הערוץ הראשון, כמו מקבילית המוחות, שעד היום, אם אני לא טועה, משודרת ב-BBC. ושם יש באמת רמת ארכיאולוגיה יוונית בין המאות, כך וכך וכך. אתה יושב ואתה, האדם הממוצע מהיישוב, לעולם לא ידע את הדברים שהמומחה בתחומו יושב ויודע. האם יש מקום, אתה חושב, לשעשועונים ברמה יותר גבוהה אפילו?
לדעתי, פחות.
פחות?
פחות, כי אני חושב שיש את זה במרדף ובהרבה שעשונים. בוא נדבר אפילו על המרדף, כי קל לי לדבר על המרדף. אבל גם קל לי להמחיש דרך הדוגמה שלך. אני חושב שכשמופיע שעשון ידע ששואלים בו על נישה של בן אדם, זה... קודם כל זה באמת מנקר בכף את הצופה. אז זה, אני חושב שאנחנו רוצים לקרב את הצופים. ואני חושב שאתה לא באמת יכול ללמוד על ארכיאולוגיה סינית מתוך זה שמישהו ישאל שאלות. ואני חושב שזה, אגב, לזה מקבילית פחות פורמט בהגדרה פחות טוב. כן. ממש. אני חושב שחצי מהזמן אתה מנוכר לתוכן ואתה לא באמת לומד. זה יהיה מאוד נדיר אם אתה תלמד. אני יכול להגיד יותר מזה, אפילו משהו, אתה יודע מה, אני אקח לך שאלה.
בבקשה.
אני אענה לך על שאלה שאולי רצית לשאול. אחד הדברים שלמדתי, או יותר נכון למדנו בהפקה, כי זה עניין של ההפקה, שהישראלים, הקהל שלנו, לפחות הקהל של כאן, מאוד חשוב לו, באמת העניין הזה של למשל, ניתן את הדוגמה הטכנית. בסיבוב הגמר מופיעות השאלות, מופיעה הגרפיקה של השאלות, זאת אומרת,
כן.
רואים מה השאלה. כמעט בכל העולם, באנגליה, בכל אופן, הן לא מופיעות. מה זה אומר? שדווקא מתייחסים לזה עוד יותר כספורט. Mm-hmm. זאת אומרת, לא כל כך משנה מה הייתה... זה לא התוכן.
כן.
זה עניין אם באמת הוא יתפוס או לא יתפוס, ידע או לא ידע את התשובה.
זאת אומרת, או באיזשהו מקום גם אומרים, תקשיב, זה לא עניין שלך, יש פה שני אנשים שמתמודדים, ואתה, או קבוצה שמתמודדת, יש פה תחרות, ואתה תצפה בה.
זאת פלטפורמה לתחרות, אגב, זה עובד גם, זה עובד על הישראלים, אבל הישראלים מאוד מוטרדים, למשל, כשלא מופיעה התשובה, למשל, השאלה, או אם לא הגיתי אותה בצורה מספיק ברורה, אז באמת היו כאלה ששאלו למה התשובה לא מופיעה. אגב, בגלל שזה פשוט עובר מהר מדי, ואין דרך ממש לעשות את זה.
לא מספיקים.
לא מספיקים. אבל אנחנו המדינה היחידה שנותנת כתוביות על שלב השאלות המהירות. זה אומר שהצופה שלנו אינטליגנטי ובאמת מתעניין בידע. יותר, בממוצע יותר מאשר אחרים. ועדיין הספורט עובד, אתה יודע איך אני יודע? כי ילדים בני 5 מסתכלים, והם לא מקבלים לחלוחית כששואלים אותם על זה או זה, או על...
לא אומר להם ראש, כלום, כן.
זה לא אומר להם כלום, אבל זה אומר להם משהו כשיש את הסיפור הזה של המרוץ כן. הזה נגד הזמן והמתחרים.
כן, פעם היה הרבה יותר שווה להיות ידען, לא? מאשר היום. כי היום יש גוגל, יש יוטיוב, אתה יכול לדעת הכל. ידע זה כבר לא כזה כלי משמעותי לחיים כפי שהוא היה בעבר.
אני חושב שזה הנחה פשוט שהיא לא נכונה. מתי משתמשים בגוגל? מתי אתה משתמש בגוגל?
המון. המון. Okay. אני יכול לצפות בסרט, ויזכירו שם שם של מישהו, ואני אגיד, אוי, מי זה המישהו הזה? מה קרה שם? מה זה האירוע הזה? ואני כבר בגוגל, ב-IMDB, ובכל המקומות מחפש מידע.
אז כמוני כמוך, אני לא אגיד מהקרם דלקרם, כי אני חושב שבאמת הרבה מאוד אנשים, נכון, יש את הדבר הזה המעצבן, שמאיפה... שכשהיינו צעירים, היינו יכולים להסתובב שבוע שלם ולנסות להיזכר בשם של שחקן או שחקנית.
נכון.
אני חושב שאנשים משתמשים בגוגל כדי לדעת איפה המלון הטוב ואיזה אטרקציות יש בחול, או לחפש דירה להשכיר וכן הלאה. ומעטים אלה שבאמת מחפשים משהו של ידע ובכלל ילכו למקום הזה, הם גם לא מחפשו מי היה ראש הממשלה הראשון או השני, אבל המידע הזה הוא פשוט זמין עכשיו, וזה נהדר. זאת אומרת, אני כמוך, זאת אומרת, אני כל דבר פשוט... מה שמניע אותי זה הסקרנות. עכשיו, זה שיש עכשיו יכולת לחפש ולמצוא מהר את המידע, זה לא הופך, זה לא סותר את כל מה שאמרתי קודם, על המקום הרגישי ועל המקום שלה, אם זה באמת מסקרן אותך, ועכשיו, סיכוי טוב שעכשיו אתה תזכור מאיפה השחקנית הזאת. אז ככה ש... פשוט אין קשר בין הדברים בעיניי.
כן, אתה אומר, עדיין לידע יש משמעות כן, מאוד גדולה בחיינו.
יש משמעות גדולה. עכשיו, למשל, נגיד, הרבה פעמים שואלים, בשביל מה בכלל לזכור דברים? באמת בגלל שאפשר... אני מגיע מהמקום של צרכן תרבות. ככה אני תופס את זה. זאת אומרת, כל יצירה תרבותית, אומנות פלסטית, מוזיקה, אומנויות במה, מלאה באזכורים תרבותיים. היכולת בכלל להבחן שיש אותה. שלא מדבר, אני לא מדבר על זה שבאמת להגיד, אוקיי, זה הומאז' ל... היא יכולת שמתפתחת עם ידע.
תן לי דוגמה למה שאתה אומר.
וואו, תגיד אתה, לא יודע. אני אתן לך דוגמה מהילדים שלי. השיר תודובום.
כן.
אוקיי, אז הילדים הקטנים ששומעים את השיר הזה, בסדר, עוד שיר אבל... פניתי לאריאל הבן שלי, שם לב שזה הכל, המון דברים בפורטוגזית שם.
שפה זרה.
שפה זרה, כן. אז הוא לומד קפוארה, אז הוא קצת, הוא ידע מה זה בום אפילו. ומשם מתחילה הסקרנות, זאת אומרת, יש שם כל מיני, בתידו לגל, כל מיני כאלה. עכשיו, אני לא ידעתי מה זה, אז גיגלתי. עכשיו, הילד שלי מתחיל לשאול את השאלות הנכונות, באמת. לשאול מה זה הדבר הזה.
להבין שמשהו פה קצת אחר, ושצריך לחקור אותו אולי.
נכון, ועכשיו ללכת תבדוק במילים, יש שם המון דבר, אפשר ללמוד הרבה מתודובום.
כן.
אמיתי.
שם מכל דבר.
כן, ושם יש הזכורים, ומסתבר שהקצב הזה, זה שם, זה הבתיד ולגל הזה, זה שהוא שם בהרדקור כזה, ו... סאו פאולו, הנה, תראה, סאו פאולו זאת עיר בברזיל, זה לא סתם מופיע בשיר הזה.
כן.
וצריך חוש לזה, זאת אומרת...
מה שם האמיתי של סטטיק?
לירז רוסו. למה אני יודע את זה? לא יודע, אבל זה כן, זה...
יפה. ואיך קוראים לבן של מנהל תבורי?
נכד אל.
טוב.
איך?
טוב.
הנה, אני רושם.
זה יהיה לך.
יואו, עכשיו אתה מבין מה עובר עליי? אני חייב לרשום את זה איפשהו.
אין ספק שזה יהיה.
זה יהיה.
השנה הביאו לך גם, העונה הזאת הביאו לך צ'ייסרית.
הביאו לכם
צ'ייסרית. הביאו לכם צ'ייסרית. עליכם,
לא לומר. לא, אני אגיד לך, אגב, לא, אני כן לוקח דווקא את מה שאמרת. שהביאו לי.
כן.
כן, באיזשהו מקום הביאו, קודם כל... היא פשוט משתתף, יש תוכניות שהיא הצ'ייסרית.
היא הצ'ייסרית. הרודפנית.
הרודפנית, נכון.
למה?
תאגיד השידור כאן דוגל במגוון, ואני חושב שכשיש, עכשיו ראיתי אותה קצת, אגב, עד עכשיו עוד לא ראיתי את התוכנית שלה. שוב, אני מזכיר שהיא משודרת, אנחנו מוקלטים לפני התוכנית הראשונה של מיכל שרון.
כן.
זה אחר, וזה מגניב שזה אחר.
זה גיוון קצת.
תראה, אני מת על... כששואלים אותי על מסי, זה משהו מאוד מסוים. אני הולך שנייה על הסטריאוטיפ, אבל אפשר לקחת את זה גם לא לכיוון הסטריאוטיפי. שאני גבר, והיא לא. וכששואלים אותה על מסי, והיא יודעת להסביר על מסי... לא, אז... אני ראיתי את זה וזה היה לי נורא ממש כיף
כאילו
לראות.
זה כאילו יותר מרשים אתה חושב את הצופים?
עזוב שנייה מרשים, כן, קודם כל אני חושב שכן, מה לעשות כי אנחנו כאלה טמבלים, כן. סקסיסטים כן. וגזנים, כולנו בכל זאת, גם הנאורים שבנו, יש בנו קצת מזה. לא, אבל מעבר לזה, עזוב, זה משהו אחר, זה משהו אחר וזה ממש כיף. לי כיף באמת שיש משהו מאוד כיפי אני תמיד ידעתי שאני באמת לא לבד בעולם הזה.
שיש עוד כאלה.
שיש עוד כאלה, וזה נחמד ש...
אגב, הנה... אתה מזהה, כשאתה רואה אותה עונה על, על השאלות, אתה מזהה שאתם פועלים מאותם מקומות של ידע?
לא ראיתי אותה מספיק, אבל אני יכול להגיד לך שאני זיהיתי את זה אצל מתמודדים. יש מתמודדים שמגיעים, אגב, באמת אני רואה את זה בסיבוב דווקא המקדים, לא זה שמולי, בדיוק את המקום הזה, שאני אומר, הנה. אגב, מאפיין נשים... נשים כנראה באמת יותר משתמשות בדבר הזה של הרגש. ואני אומר, איזה כיף, אחת כמוני. בדרך כלל זה אחת כמוני. יש גם גברים, אבל באמת הרבה יותר מאפיין נשים, וזה ממש כיף לראות את הדבר הזה. אז אני מזהה לגמרי, ולפעמים זה מתמודדים ש... נגיד, הצלחתי לתפוס אותם ולהדיח אותם. ועדיין, אני יודע... אגב, מה שנכון גם לגבי מיכל שרון, היא השתתפה בספשייל אלוף אלופים, עשתה את הסיבוב המהיר הכי טוב בתולדות התוכנית.
היא הייתה משתתפת בעצמה.
כן, כן, כי היא משתתפת עבר, הייתה באחד נגד 100, עשתה שם סי וניצחה שם. והיה ספשייל אלוף אלופים שצולם בעונה השנייה, עשתה 60 אלף שקל בסיבוב המקדים שלה, תפסתי אותה, אבל... תקשיב, קורה.
אז זה מרגיע אותך לדעת שאתה עדיין טוב ממנה.
למה אתה לוקח את זה לשם?
זה מה שאתה אומר. בסדר, אז העונה השלישית של אמר דף היא בעיצומה בימים אלה בכאן 11, באילו ימים, אתה זוכר?
שלישי וחמישי, אחרי החדשות של 9.
זה שווה לצפות. איתי הרמן, הצ'ייסר, תודה רבה.
זה עבר מהר.
כן, נכון.
כולם אומרים.
נכון, כן. לא כולם אומרים, אבל כן, זה עבר
מהר.
אנחנו אומרים. תודה רבה.
נדר, תודה, תודה לך להיות.
היה מעניין מאוד. תודה לך, מנור בראון, על העריכה וההפקה. תודה לדימה קרנצוב על הטכנאות. אנחנו מזמינים אתכם להזין לכל ההסקטים ולכל הפרקים של מה קורה כאן, וההסקטים בכלל, גם באפליקציה שלנו, ביישומון שלנו כאן, אודי, ובכל יישומוני האפליקציות השונים, הפודקאסטים השונים, שווה להזין ולהיות איתנו. אנחנו נשוב כנראה בשבוע הבא. להתראות.